לחלל החדר, נו, מתי יכתבו כבר את המגילה? אף אחד לא הבין. היה לו בן שקראו לו רבי דוד. אז התלמידים פנו לאותו רבי דוד ואמרו לו, תשאל את אבא שלך מה הוא התכוון. אז הוא ניגש אליו ושאל אותו, מה התכוונת? אז הוא אמר לו, תראה, בזמן שקרה הסיפור שכתוב במגילת אסתר, אף אחד לא ידע שיש איזה רצף בין המאורעות. הסיפור מתחיל בשנת 3 למולכו, עשה המלך משתה גדול. אחר כך בשנת 9 למלך אחשוורוש, הוא לקח את אסתר, לא זוכר בדיוק, בשנה העשירית, אחר כך היה זה סיפור שהסתרע על פני כמה וכמה שנים. אנשים לא חיברו בכלל את הדברים. בסוף, כשיצאה הגזרה של המן, וכשהתבטלה הגזרה, ושכתבו את הכל, ושהתחילו לכתוב משנה 3 במולכו, אז נפל אנשים מהסימון, התחילו להבין שבעצם היה פה איזה מהלך. הם נהנו מסעודתו של אחשוורוש, ואחר כך נגזרה עליהם גזרה, התחילו לחבר את הדברים. ושתי נהרגה ונכנסה אסתר במקומה, זה היה הקדמת רפואה למכה. חללות, כל דבר עמד בפני עצמו. אז הוא אומר, היום אנחנו בגלות, גם כן אי שם נכתבת איזה מגילה, ששם כל הדברים המוזרים והלא מובנים ייפטרו בסוף. זה מה שאני שואל, מתי תיגמר המגילה להיחתב, מתי כבר נוכל להבין מה קורה עכשיו? אוקיי. עכשיו, אנחנו בסיפור של הברגר ואני, אנחנו מגיעים עכשיו לקטע הכי קשה. אנחנו באמצע סיפור, אבל אנחנו כולנו באמצע סיפור. צריך להבין את זה, זה לא רק שאנחנו באמצע סיפור בספר. אנחנו באמצע סיפור בחיים, כל עם ישראל, ואנחנו באמצע הסיפור הזה. אנחנו באמצע הסיפור הזה, עם כל משיכי השקר ועם כל ממש עם כל הדימויים שראינו, אנחנו עדיין באמצע הסיפור הזה, ולא גמרנו. ועכשיו אנחנו מגיעים, יורדים לאיזשהו מקום מאוד נמוך בתוך הסיפור, שדווקא ממנו צומחת הישועה הגדולה. ויכול להיות שאנחנו ממש בתוך הקטע הזה עכשיו, אף אחד לא יודע, המגילה עוד לא נכתבה, אבל הקטע מתחיל, ועל הים היה רוצח, זה התחלה של התחלת קטע באמצע הסיפור. אנחנו הפסקנו במקום שהחתן האמיתי של בת הקיסר מתייאש לגמרי, חוזר לחוף הנידח שלו ומבלה שם את ימיו בהחלטה שטוב פה לבלות את כל ימי. העולם הוא עולם של שקר, אז בוא נפרוש מחברת בני אדם. והיא הופכת להיות בחורה זקנה, היא לא מתחתנת, היא מחכה שיבוא מישהו שיביא לה את הכתב יד שהיא נתנה. אבל הכתב יד הוטמן באיזשהו עץ בחוף רחוק, וכל העצים נפלו ברוח שערה, וזה ממש נראה למתבונן מהצד, מי שיודע את כל הפרטים, מי שקורא את כל מכל הצדדים של הסיפור, מי שמכסה את כל התמונה, נראה שהדרישה שלה היא בלתי אפשרית. היא לא יודעת. הוא אמר לה שהיה רוח שערה ונשברו העצים, אבל היא הרי לא האמינה לו בכלל שזה הוא. היא חשבה שזה תירוץ. זאת אומרת, היא עדיין מחכה, היא עדיין בתודעה שלה יושב החתן האמיתי שלה, עם הכתב שהיא כתבה בכיס, והוא מתמהמה לבוא משום מה. היא לא יודעת שהוא כבר היה אצלה ושאת הכתב אי אפשר למצוא. עכשיו מופיע כאן עוד דמות, על הים היה רוצח, והרוצח שמע, זאת אומרת במילים אחרות, שודד. זה המושג כאן של רוצח. הייתה הסתובבה ספינת שודדי ים על הים, והרוצח שמע שנמצא יפת תואר כזו בעולם, וחשב לתופסה, אף שהוא לא היה צריך אותה, כי היה סריס. כן, כתוב בזוהר הקדוש, איזה ביטוי מאוד מוזר, אל אחר הסתרס ולא אביד פירים. זאת אומרת, הקליפה זה דבר מסורס שלא יכול, אין לו המשך, אין לו דור ההמשך. והוא מסמל את שיא הקליפה, המושג של נטילת חיים, של רציחה. זה הקליפה הכי גדולה. ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. עשרה הם הנקראים חיים, כתוב במדרש. הראשון זה הקדוש ברוך הוא. יש עוד כל מיני שנקראים בתנ"ך חיים. מים חיים, ואתם הדבקים בהשם ולוקחים חיים כולכם היום. אבל החיים האמיתיים זה הקדוש ברוך הוא. ומי שבא לקחת חיים, אז הוא במהות הוא קליפה. ובגלל שהוא קליפה, אין לו מה לעשות עם הקדושה. לא יכול להיות זיווג של הקדושה עם הקליפה. פעם דיברנו על זה לפני הרבה זמן, שיש שני ביטויים בספרים, בספרי הפנימיות. יש ביטוי אחד שנקרא התקללות, יש ביטוי נוסף שנקרא תערובת. כשמדברים על התקללות, אז מדברים למשל על חסד וגבורה, על דין ורחמים, יש התקללות. מה זה נקרא התקללות? שכמו שבשני ידיים אני עושה ביחד משהו, או כמו שאני מנצל כמה כישרונות יחד, למשל כשמישהו כותב שיר, אז גם הלב נמצא שם, וגם העיניים, וגם המוח, וגם הידיים, וגם האינטואיציה, הכל נמצא ביחד בכתיבת השיר. זה נקרא התקללות של הרבה כוחות. יש תערובת. מתי מוזכר המושג תערובת? כשמדובר על טוב ורע. אף פעם לא תמצאו שכתוב בספר אמיתי התקללות של טוב ורע. זה מושג שלא קיים. תערובת יכול להיות של טוב ורע. מה זה תערובת? זה בין תערובת להתקללות. בהתקללות כולם באים יחד לעשות מטרה משותפת, וההתקללות הזאת מבטאת את השורש של כולם. יש לי נפש אחת שהאור שלה מתפצל לכמה וכמה כוחות, וכשהם באים לעשות פרויקט משותף הם מתאחדים. איך הם יכולים להתאחד? כי יש להם שורש משותף. בזכות השורש הם מתאחדים. אבל כשיש שני כוחות שהם נפרדים זה מזה והם הפוכים אחד מהשני בשורש, כמו שקר ואמת, אפשר לקחת שקר ואמת ולערבב אותם יחד. כן, עושים את זה כל היום. יש אנשים שמקבלים על זה מזכורת. וכל היום הם מצפים את השקר עם אמת, מצפים את האמת עם שקר ומערבבים. אבל אי אפשר לעשות משהו, פרויקט משותף לשני כוחות של שקר ואמת ביחד. כי אין להם מקור משותף, אז הם לא יכולים להתאחד. והטוב ורע ושקר ואמת יכולים להיות מעורבבים זה בזה, אבל הם לא יכולים להתקלל זה בזה. התקללות זה כמו זיווג, יכול להיות לזה צאצאים. כמו שאמרנו, כל הכוחות באים ביחד, נולד מזה שיר, נולד מזה ספר, יכול להיוולד מזה בניין, זה גם הרבה כוחות של אותו אדם עצמו. אבל כשיש תערובת זה עקר, לא נולד מזה שום דבר. אפשר לראות את זה גם בביולוגיה, מאיזה מינים כשמערבבים אותם נולדים להם צאצאים ואיזה לא. אלה שנולדים להם צאצאים הם לא כלאיים, כי הם אותו מין, הם במהות הם אותו מין, הם מינים אחרת. אלה שהם במהות מין אחר הם עקרים. לא יכול, הצאצאים שלהם עקרים. אפילו אם הם בדור ראשון יכולים ללדת, הצאצאים שלהם הם כבר עקרים. זה כלל ידוע בביולוגיה. עץ הדעת טוב ורע זה הידיעה של הטוב והידיעה של הרע נמצאים שם יחד, לא הטוב והרע עצמו. זה כאילו שהיה כתוב עץ ידיעת טוב ורע. הטוב והרע עצמו הם חיצוניים. ממילא כאן הרוצח הזה שהוא תכלית החושך, תכלית הרע, והבת הקיסר שהיא תכלית התואר, הם לא יכולים לי. הוא סריס, הוא לא יכול ללדת ילדים, הוא לא יכול להתחתן. במילים אחרות, הוא דבר שאם משהו יתחבר זה לא ילך, כי הוא שקר וכל היתר הם אמיתיים. אז מה הוא רצה? החשק לתפסה כדי למוכרה לאיזה מלך. כן? הוא ימכור אותה, יכניס אותה בגלות, במקום לא כל כך נמוך כמו שהוא, אבל הוא יקבל חיות מזה, יקבל מזה, זה עניקת החיצוני.
מה עושה אותם יותר אמיתיים?
מה?
מה עושה אותם יותר אמיתיים ממנו?
כי הם לא רוצחים, הם מניפולטורים, אבל הם לא רוצחים. הם לא לוקחים חיים, הם משתתפים באיזה תהליך שלא בצדק, בוא נגיד. הם רוצים, כמו משיח שקר. משיח שקר הוא לא איש עולם התחתון, אפילו משיח שקר שיודע שהוא שקרן, הוא כאילו רוצה להסתדר עם המציאות, הוא יצליח. הוא יודע שזה לא נכון מה שהוא עושה, אבל הוא בכל אופן, הוא מנסה, הוא יצליח. הרוצח הוא רוצח. זה קליפה הרבה יותר תמיה.
והעולם, אם נתת לזה דוגמה משיח שקר, אז מה זה בעולם שלנו הרוצח?
השקר? השקר הגס, כמו שאומרים. לא, יש שקר שבן אדם, הוא רוצה להגיע למשהו טוב. אתה יודע, ביהדות המטרה לא מקדשת את האמצעים. זה קוד נוצרי שהמטרה מקדשת את האמצעים. אני לא יודע אפילו מהיום הם עדיין מחזיקים בזה. ביהדות זה לא הולך ככה. אם אתה רוצה לעשות את הטוב, נותר לך לעשות את הטוב, אבל רק בדרכים טובות. אתה לא יכול לשקר כדי... היינו ילדים, הגיע המחנך שלנו פעם, אסף את כל הכיתות ורצה להגיד משהו. היה איזה דרשה. חלק מהעניין, הוא שאל אותנו אם היינו יכולים לעשות עבירה ולהביא דרכה את משיח. כולם הצביעו שהם מוכנים. אמר אסור. אמר לשקר, אם תשקר תבוא הגאולה, לא. הקדוש ברוך הוא לא רוצה גאולה כזאת, הוא רוצה גאולה שתבוא בדרך, שהדרך תהיה אמיתית. והאמת היא שבאמת זה לא הולך. אבל בכל אופן, הסמל של השקר זה הרוצח, זה לא המשיח שקר. מה הוא רוצה? מה המטרה שלו? לא אכפת לו שכל העולם ילך לאיבוד, הוא צריך כסף. המטרה שלו זה האינטרסים של עצמו. זה מתחיל מאינטרסים, נגמר באינטרסים. ויקח בת ההון רב, והתחיל להשתדל בזה. והרוצח הוא מופקר והפקיר את עצמו, הפקיר עצמו. אם יפעל, יפעל, ואם לאו, לאו. ומה יפסיד? מקסימום, כאילו, ירגו אותו, ירגו אותו. כפרה החיים שלו, לא. אכפת לו האקשן, כמו שאומרים. לא, שום דבר אמיתי לא מעניין אותו, הוא גם לא שומר על עצמו. ומה יפסיד? כי הוא מופקר כדרך הרוצח. והלך הרוצח וקנה סחורות רבות מאוד מאוד, ריבוד מופלג מאוד. גם עשה ציפורים של זהב, זה עוד שקר. ציפור מזהב זה ציפור של שקר. היא לא חיה, היא לא אמיתית. והיו נעשים באמנות שנדמה שהם חיים ממש. זה החיות שיש בסתרה אחרה. יש שם המון חיות כביכול. המון, המון מרץ, המון התלהבות, אבל זה רק נדמה שזה חיות. זה שקר אחד גדול. וכתוב כאן ביידיש, כתוב נתיר לך. זה תרגום של המילה טבעי. זה היה נראה טבעי לגמרי, כאילו ציפורים אמיתיות. גם עשה שיבולים של זהב. והיו הציפורים עומדים על השיבולים. וזה היה בעצמו נדמה לחידוש. שהציפורים עומדים על שיבולים, ואין השיבולים נשברים. כי היו ציפורים גדולים, על כן היה חידוש. זה היה נראה איזה קונץ. כי השיבולים היו נראים כמו שיבולים אמיתיות. אז אם זה מזהב, אז עוד יכול להחזיק מעמד, אבל אם זה שיבולת אמיתית, זה היה צריך להישבר עם כזאת ציפור גדולה יושבת עליה. וזה לא נשבר, זה היה נראה כמו שיבולת אמיתית. גם עשה בתחבולות שנדמה שהם, כלומר הציפורים, מנגנים. ואחת הייתה מכה ומקשקשת בלשונה, ואחת הייתה מצלצלת בפיה, ואחת הייתה מזמרת. והכל היו בתחבולות, שהיו בני אדם עומדים שם בתוך חדר שהיה על הספינה מאחורי הציפורים, ועשו כל הנזכר לאל אותם בני אדם, ונדמה שהציפורים בעצמם מנגנים, כי היו עשויים עם דרוטן, זה חוטי ברזל, זה עבודה של חוט ברזל עדינה כזאת, כמו הצגת בובות באמנות, עד שנדמה שהם בעצמם עושים כל הנזכר לאל. זאת אומרת, הוא שקר, והשיטות שלו הם שקר, ונסע הרוצח עם כל הנעל למדינה שהייתה שם בת הקיסר הנעל. הוא בא אל העיר שהייתה שם ועמד עם ספינתו בים ושלשל האנקרס, זאת אומרת הוריד את העוגן ועיכב את הספינה ודימה עצמו לסוחר גדול. כן? היו נכנסים ובאים שם לקנות את הסחורות רבות ועיקרות. יש כמה פעמים בסיפורי מעשיות שהיצר הרע או השטן או אני לא יודע מה, כל החבורה הזאת נקראים בשם סוחר. בדרך כלל זה טיפוס שלילי הסוחר. וביידיש אומרים ינר סויכר, והביטוי הזה זה כאילו הסוחר ההוא הממולח שמרמה את כולם. זה בשני מילים ככה, אבל זה משפט בעצם. זאת אומרת, יש רש"י בסוף פרשת קדושים, אני לא זוכר, בויקרא, באיזשהו מקום, ממש בויקרא, באחד מהפסוקים שכתוב לא לעשות מעשה אוב או מעשה עידוני, לא לעשות סיאנסים וכל הדברים האלה, אז כתוב שם, אל תפנו אל האובות ואל העידונים, אני השם. בדרך כלל רש"י מסביר, אני השם נאמן לשלם שכר. שם רש"י כותב, אני השם, דעו את מי אתם מחליפים במי. כן, אתם פונים אל האובות ואל העידונים, אני השם, אתם לוקחים את האובות ואת העידונים ואתם זורקים אותי בצד, דעו את מי אתם מחליפים במי. מסחר זה להחליף. איך היו סוחרים עם הפרעים במגלי הארצות, ככה זה מופיע בסיפורים, היו באים חרוזים מספוחים, הם היו מקבלים את הזכוכיות האלה הצבעוניות, והם היו מראים איפה יש זהב, איפה יש יהלומים, הם לא הבחינו, הם היו פרימיטיביים. בוא נגיד שלנו יש סחורה יקרה ובא מישהו עם כמה חרוזי זכוכית ומציע לנו, אומר תביא, אתה יודע מה, קח את זה, תמכור את הבית שלך, תביא לי את הבית שלך במקום זה. היינו נעלבים עד מעמקי נשמתנו, אומר לו, רוצה לצחוק עלינו, אבל אין לו רשות להעליב אותנו, איזה מין דבר זה. אבל היצר הרע עובד בדיוק כך, אנחנו אפילו אין לנו שכל להיעלב. כל יום מחדש הוא מגיע, הוא מציע לנו, לא יודע, כמה בועות סבון צבעוניות. בועת סבון יכולה להיות מאוד יפה. היא נמצאת באור, יש לזה את כל צבעי הקשת, זה נראה כמו יהלום. והוא לוקח מאיתנו את כל היקר, את כל הקדושה ואת הנשמה ואת הכל. אז הוא סוחר, הוא סוחר ממולש. וכאן הוא סוחר, הוא מוכר ספורות, הוא אוגר כסף. ועמד שם איזה זמן, רבע שנה ויותר, והיו נוסעים ממנו ספורות יפות שקנו אצלו. וכולם דיברו מזה שהגיעו כאלה ספורות יפות. וחשקה גם בת הקיסר לבנות ספורה ממנו, ושלחה אליו שישא ספורה אצלה. ושלח לה שאינו צריך לזה. אני לא אוכל שמחזר על הפתחים. לא חסר לי כסף. לעשות סחורה לבית הקונה? מה פתאום? אף על פי שהיא בת קיסר. אני לא מביא לך, מי שצריך סחורה יבוא אצלי. כן, מי שצריך סחורה יבוא אצלו. כן, ולסוחר, אין מי שיכריח אותו על זה. כן, הוא אזרח חוץ, כמו שאומרים, הוא לא צריך. וישבה עצמה בת הקיסר שתלך אצלו. ודרכה היה, כשהלכה בשוק, הייתה תולה נכסה על פניה, כדי שלא יסתכלו בה, כי יוכלו בני אדם ליפול וכולי, מחמת יופייה, כנזכר לאל. על כן, הייתה מכסה פניה, כן, וגילו שכינה, כן, השכינה עכשיו הולכת להיות בגלות, תופס אותה. והלכה בת הכיסה וכיסתה את פניה, ולקחה גם רואותיה אימה, וחי ללך אחריה. הלכו שומרים. הוא בא אל הסוחר הנזכר לאל, היינו הרוצח שנדמה לסוחר, וקנתה שם סחורות אצלו, והלכה להם. ואמר לה הסוחר, אם תבואי עוד הפעם, אראה לך עוד דברים יפים מזה שהם נפלאים מאוד. הוא רוצה שהיא תתרגל, שהיא לא תפחד יותר. ושבה לביתה, הוא שוב פעם אחרת באה וקנתה, והלכה לה. כך הוא מנתו של היצר הרע, היום אומר לו עשה כך, מחר אומר לו עשה כך, עד שבסוף יש פסוק, סוד צדוני כציפור אויבי חינם. הציפור באה לאכול שם את הגרגירים, נסגר עליה מלכודת, היא עומדת לשחיטה. והלכה לה ועמד שם הרוצח הזה איזה זמן, ותוך כך נעשית הבת קיסר הנעל רגילה אצלו, נכנסת ויוצאת. אנחנו הרבה פעמים, אתם יודעים, ילד קטן, אתה יודע, היום, אני לא יודע מה המצב של הגבולות היום, היום יש 1,000 גבולות בארץ, אבל מדינה מסודרת, שיש לה סכסוך עם השכנות, הגבול הוא גבול מסוכן. ילד קטן, שההורים שלו גרים ליד הגבול, לא רחוק מהגבול, כפר האחרון ליד הגבול, הם יגבילו אותו, הם לא יגידו לו, אל תעבור את הגבול. הם יגבילו אותו, יגידו לו, אתה רואה את העץ הזה, עד לשם מותר ללכת לשחק. למה? הוא ימשיך ללכת, יכול להיות שיעבור את הגבול, ואז לך תשחרר אותו. מדינה עוינת. אנשי כנסת הגדולה אמרו עשו סייג לתורה. אנחנו אף פעם לא אמורים להתקרב למקום שבו אנחנו יכולים להיקשב. בן אדם לא יושב בשפת הגג, כן, לא ייתן לילדים שלו לשבת בשפת הגג אם אין מעקה ולשחק שם חמישה אבנים. אני אעשה ככה לתפוס את האבן, הם יהיו למטה. כל אחד מבין את זה. הברוחניות לא תמיד יש לנו את השכל להבין את זה. אנחנו הרבה פעמים משחקים ממש על הגבול. אנחנו נכנסים ויוצאים, כמו שהיא עשתה איתו. נכנסים בתוך לא הארי, הולכים איפה שלא צריך, מסתכלים על מה שלא צריך, מדברים מה שלא צריך, ואחר כך איכשהו שורדים, יוצאים, חוזרים, מתנקים איכשהו, אולי קצת מכים על חטא, אבל נשארים. לא נפלים לגמרי, אבל כשמשחקים תמיד יש פעם ראשונה, מכירים את זה? תמיד יש פעם אחת שלא קורה נס. וזה הפעם הזה הגיע. אם היא נכנסת ויוצאת, מה?
איך הוא הכיר אותה?
הוא הכיר שזאת שמחוסה, זאת הבת מאוד. הרי אף אחד עוד לא נגע בה, זה עוד היה אורגינלי. אחרי שהוא עושה את החינוך, מה? אחרי שהוא תפס אותה?
לא, עכשיו
כשהיא מבקרת אותו, היא לא חוששת מפניו. הוא הדוד הטוב, הוא מביא דברים יפים. בשבילה הוא מביא את הדברים הכי יפים. מה יש מה לחשוב שמיימה? אמרתי לכם פעם, חסידים אמרו על בן אדם ששוקע בתענוגי העולם הזה, אז הם אמרו שתענוגי העולם הזה זה כמו מראה, מראה של בעל חי, מראה של עוף או של דג, שמרחו אותה עם דבש, מרחו עליה דבש. אם מישהו מלקק מלמעלה זה בסדר, אם מישהו נותן נגיסה אז אוי ואבוי לו. כך אמרו על כל תענוגי העולם הזה, וזה בדיוק העניין. כל זמן שזה מלמעלה וזה ככה, מבחוץ זה מתוק. ברגע שנכנסים יותר מדי פנימה, כמו מרגישים גרוע הזה. ולהפך, הבן אדם שהוא יודע לשלוט בעצמו, האדם ששולט בעצמו, זה תלוי. אם הוא שולט בעצמו כדי להראות לעצמו שהוא גיבור, אז הרבה פעמים נכנס להמון עצבים. רבי נחמן אומר במקום אחר, שבן אדם ש... נהיה עצבני מזה שהוא עובד את השם, מזה שהוא מבטר על תענוגות, זה בגלל שהוא עושה את הכל במספורט כזה, הוא רוצה להוכיח לעצמו שהוא יכול. אחד כזה הוא צריך הישגים, הוא נכנס למתח, לא תמיד הולך לו, מתעצבן. אבל אחד שעושה את זה באמת לשם שמיים, בגלל שהוא לא רוצה לסאב את נפשו, הוא רוצה, כמו שאומרים, אמרתי לכם פעם, ילדים, שימו צלחת עם צימוקים לפני ילד. יש ילדים שלוקחים ככה, יש ילדים שלוקחים ככה. אתם הולכים לעשות את המבחן. אז יש יהודי שהוא יהודי עדין, הוא רוצה לקחת מהעולם, הוא רוצה לקחת ככה. הוא רוצה לקחת ככה. אבל הוא באמת עושה את זה לשם שמיים, הוא רוצה לשמור על נפשו. אז כשזה ככה, אז להפך, הוא מקבל שמחה גדולה. כי כשהנפש מתגלה, כשלא מורחים אותה מסביב עם כל מיני דברים שמסתירים, קבל את שמחה גדולה, וזה דרך אגב, זה לא קשור בנושא. אז פעם אחת באת אצלו, באת אצלו, והלך ופתח לה חדר שיומדים שם ציפורים של זהב. זאת הייתה המלכודת.
מה קורה?
מה?
מה קורה שם? זה השכינה
מתפתחת? יש בה, אני הסברתי, יש בבת הזו, יש בו זמנית, יש בה שתי פנים. הסימול של הבת בסיפור הוא מסמל מצד אחד את השכינה, מצד אחד את עם ישראל. אפילו את פשוטי העם. עכשיו, כשעם ישראל בגלות, גלו לאדום, שכינה עמהם. כאן בסיפור הוא מספר איך השכינה יורדת בגלות, על ידי זה שהיצר הרע תופס את פשוטי העם ומרמה אותם. זה מאוד עקרוני השאלה שלך. פתח לה חדר שעומדים שם הציפורים של זהב וכו', וראתה שהוא חידוש נפלא, וקסם לה. ורצו גם האחרים, היינו החיים להיכנס, הם היו מופקדים עליה, הם היו צריכים ללכת איתה בכל מקום. ואמר, לאו, לאו, זה אני מראה לשום אדם, רק אלייך שאת בת הקיסר, אבל האחרים אני רוצה כלל. והם התרשמו מהלב שלו, מה הם צריכים להגיד? אם אנחנו לא נכנסים, גם אימא נכנסת. היא השאירה את השמירה בחוץ. תארו לעצמכם מה זה אומר בעבודה של בן אדם, שיש לו מחשבות, יש לו קודים אמיתיים ששומרים עליו, וכשהוא מתרשם הוא נרדם בשמירה, הוא משאיר את השומרים בחוץ, והוא נכנס לתוך שלא צריך להיכנס בלי השמירה שלו. יכול להיות הרבה דוגמאות לזה. הנקודה היא כזאת, יש אם נכנסים למקום לא טוב, אם נכנסים עם הרבה מודעות, מודעות על, שלא מומלץ לאף אחד לנסות את עצמו אם הוא יכול לעמוד בזה, אנחנו לא צריכים לתת קרדיט לעצמנו, אל תאמין בעצמך עד יום אחד. האם נכנסים ממש עם תודעה מאוד עליונה למקום לא טוב, אז במקום למשוך ולהלהיב, או שזה מצחיק או שזה מדהים, אחד מהשניים. זאת אומרת, אם זה מקום לא טוב מבחינה פילוסופית, אז זה מצחיק. אם זה מקום לא טוב מבחינת האבות, אז זה מדהים. אבל אם בן אדם נכנס לשם את התודעה העליונה הזאת הוא משאיר בחוץ בגלל שהרבה זמן לא השתמש בה, ואין לו כבר את הרשימו, או אין לו כבר את הרושם מהתפילות שלו ומההתבוננויות שלו ומכל זה, עכשיו הוא נכנס ללא הגנה. אז באותו רגע שהוא נכנס, זה כל כך מקסים אותו שהכל מתפוגד והוא שוכח את האמונה שלו ונשאר תקוע שם, או שנשאר תקוע בתוך הפילוסופיה, או שנשאר תקוע בתוך התאוות, כל אחד לפעמים שהוא הדילי, וכל אחד זה תופס יותר משהו בגיל שונה, תופס משהו אחר, אם הוא נכנס לתוך כבוד, כל אחד תופס אותו משהו אחר, אבל לכל פנים אפשר להתאפס שם ואי אפשר לצאת. כן.
מי הם השומרים במציאות?
המלאכים הטובים ששומרים עליהם. יש עניין שאם בן אדם מחזיק חזק, כל אחד מאיתנו יש לו רגעי C, רגעי C של קרבת אלוקים, ברגע ה-C הזה הוא מרגיש כמה האמת היא נכונה וטובה עבורו. אם הוא יכול לשמר את הזיכרון של הרגע הזה כשהוא נמצא במקום של רשע ושל רוע ושל שקר, אז הוא לא יכול להתלהב מהם, נכון? אבל זה השומר, זה השומר שלו. את השומרים האלה אם הוא משאיר, אז הוא צריך להיות, אז הוא צריך לגור במאה שערים.
אז זה לא רק התרשלות של
השומרים. זה ברור, פשוט, מה?
אז זה לא רק התרשלות של השומרים כביכול, זה הרצון.
זה לא, זה הבן אדם, זהו, זה הבן אדם. יתה צריכה לומר, בלי השומרים אני לא נכנס. יתה צריכה לומר. אנחנו כולנו, יכול להיות שהשומרים שלנו עוד לא בויסו. הם עוד תרום טירונים בכלל. יש בזה הרבה בחינות, ויש גם הרבה בחינות, כל אחד יחסית למה. יש לנו שומרים לא לאכול ביום כיפור. אם אנחנו נעבור ליד בית שיריח שם אוכל, זה יהיה ממש זה, השומרים לא ייתנו לנו אפילו שזה יפתה אותנו. אז יש לנו שומרים. אבל אני לא יודע אם יש לנו שומרים בשביל לקרוא ספר שהוא כולו פטירה, ושהוא כתוב בצורה מבריקה. ושהוא כתוב עם מניפולציה פסיכולוגית כזאת שיכולה להשכיח את הבן אדם מאיפה הוא מגיע בכלל. יכול להיות שעל זה אין לנו שומרים. אבל אנחנו משחקים עם הדברים האלה, אנחנו כן קוראים דברים כאלה. צריך להיזהר, צריך לדעת שאנחנו לא כאלה פייטרים גדולים. עושים סיבוב גדול כאן עם הבת קיסר הזאת. בסוף היא יוצאת, כי כתוב לא ידח ממנה נידח, אבל זה לא סיפור סימפטי. ונכנסה היא בעצמה, ובעצם היה צריך להיות כתוב כי נכנסה היא לבדה, אבל או שזה יידישיזם כי זו אותה מילה ביידיש, או שיש כאן איזה רמז שאני לא יודע מה המשמעות שלה, אבל המשמעות הפשוטה שהיא נכנסה לבדה בלי השומרים. והלך גם הוא אל החדר, הוא הרי צריך לבוא ולהראות לה את כל הפלאות, כן? ונעל החדר ועשה כפשוטו, הוא עשה פשוט, מה הוא עשה פשוט? שלקח שק והניחם בעל כוחה בתוך השק. הוא פשט ממנה מלבושיה והלבישם את מטרס אחד, זה מלאך. הוא לקח מלאך מהספינה, הביא את הבגדים האלה ואמר לו תלבש אותם. וכיסה פניו עם אותו צעיף שלה, ודחפו לחוץ. הוא בטח לקח מישהו שכשהוא מחוסה הוא נראה באותו גובה, באותו רוחב, פחות או יותר, שקר צריך להיות קצת אמת בתוכו. ואמר לו לך, המטרס הזה הוא לא יודע כלל מה נעשה עמו, הוא מחוסה, הוא לא מבין מה רוצים ממנו. ותראה שיצא לחוץ ופניו מחוסה, והחי לא ידעו, והתחילו ללך עמו מיד. כי אם דומה להם שזאת היא הבת קיסר. ועוד שקר. והוא, האם המטרס, הולך עם החייל שהוליכו, ולא ידע איכן הוא כלל עד שבא לשם, לחדר שהבת קיסר יושבת שם, וגילו פניו, וראו שהוא מטרס. ראו שהוא מלאך. ונעשה רעש גדול, ואת המטרס תפרו על פניו היטב היטב ודחפו, כי הוא אינו חייב, כי לא ידע כלל. יש פסוק ב... איפה זה כתוב? לא זוכר, בנביאים אחרונים. וחפרה לבנה ובושה החמה, כי מלאך השם צבאות בירושלים ונגד זקניו כבוד. פסוק הזה מצוטט בפרקי אבות. איפה זה כתוב? מי זוכר? מישהו לא פה. היה פעם חתן תנ"ך פה, עזר אותנו. חפרה לבנה ובושה החמה. אבל זה בתרסה, לא זוכר. על כל פנים, הפירוש הפשוט שהמפרשים במקום מסבירים שעובדי הלבנה ועובדי החמה יתביישו, כי מלאך השם צבאות בירושלים לעתיד לבוא יתגלה האמת, יתגלה האמת, ואלה שעבדו לשם של הלך יתביישו. אבל בפסוק כתוב בחפרה הלבנה, לא כתוב עובדי הלבנה. אז יש פירוש נוסף. הפירוש אומר כך, הלבנה תתבייש, למה טעו בי? למה חשבו שאני אלוהות? למה זה מגיע לי שבי יתאו? היא תתבייש. אותו דבר על החמה. החמה תתבייש. מדוע טעו בי? אבל בפירוש הזה, החמה והלבנה התביישו. החמה והלבנה הם לא יצורים בעלי בחירה. הם, אפילו אם נאמר שהם יצורים בעלי תודעה, אבל הם לא יצורים בעלי בחירה. ואם לא יצורים בעלי בחירה, מה יש להם להתבייש? הם בחרו במצב הזה? הבחירה של בני אדם. אז לפי הפירוש הזה מפרשים את זה כמשל. מה המשל? המשל הוא שאם בני אדם, יש בני אדם שהם, אני קורא להם חמה או לבנה. הם לא חמה או לבנה, הם בני אדם. רק זה דוגמה, כמו שיש כאלה שמשתחווים לירח, ויש כאלה שמשתחווים לשמש, יש כאלה שלוקחים בן אדם ומשתחווים אליו. מה פורים משתחווים? לא ממש משתחווים, כמו... אבל עושים ממנו עסק, עושים ממנו גורו, עושים ממנו אני יודע מה. והוא יודע שזה לא נכון, והוא נותן להם. יכול להיות שהוא מגחך מתחת לשפם, אבל הוא מרשה להם, טוב לו עם זה. בסדר. אז יגיע יום שהוא יתבייש למה הוא נתן להם. איפה זה מסומל בסיפור שלנו? זה מסומל במלאך הזה. המלאך הזה הלביש אותו בגדים שלא שייכים לו. בגדים יקרים, מעל מידתו. זאת אומרת, כאילו נתנו לו איזה דבר שלא שייך אליו, והוא ישיתף עם זה פעולה. אז בסוף היה לו בושה גדולה מזה. תפכו על פניו ודחפו אותו החוצה. עונש לא נתנו לו, כי סוף סוף זה לא הייתה לגמרי הבחירה שלו. אבל יכול להיות שיכול להתחמק ולהגיד כך מישהו אחר. יש עוד הרבה לדבר על זה. אנשים רעבים לדמות, למנהיג. אז אם הם רק מוצאים מישהו שמשתף פעולה עם זה, אז הוא הופך להיות מנהיג, הוא הופך להיות מנהיג של שקל. רק צריך לדעת לקשקש בלשונו, כלומר ציפורים מזהב שהם בכלל לא היו, הם היו דוממים בכלל, אבל מיד אפשר לעשות ממנו, מהמלאך, מכל אחד אפשר לעשות ציפור שלו. שקר חוגג. מה קרה איתה? הרוצח לקח את בת הקיסר וידע שבוודאי ירדפו אחריו, והלך מן הספינה. ירדפו, אז ירדפו אחרי האונייה. אז האונייה כאן זה תרגיל השחה, ירדפו אחריה, בינתיים הוא יברח. ותמן עצמו אימה בבור. זוכרים מה שקרה לאימא שלה בתחילת הסיפור? עכשיו זה עובר עליה. שהיה בו מי גשמים עד שיבור הרעש. ואת המטרסן של הספינה, זאת אומרת את המלאכים, ציווה שתכף ומיד יחתכו האנקרס, הם יחתכו את העוגן ויברחו מיד, כי בוודאי ירדפו אחריהם. ובוודאי לא יהיו רובים אל הספינה מחמת הבת קיסר, שהם שבורים, סבורים שהם שהיא שם בספינה, רק שירדפו אתכם. על כן תברחו מיד, אם ישיגו אתכם, ישיגו, מה בזה? כדרך הרוצחים שאינם משגיחים על עצמם כלל. וכן היה, שנעשה רעש, ורדפו תכף אחריהם, אך לא מצאו השם, והרוצח הכביא עצמו עמה בבור של מי גשמים, והיו מונחים שם, והיה מפחיד אותה שלא תצעק, שלא ישמעו בני אדם. והיה אומר לה, אני מסרתי נפשי בשבילך כדי לתפסך, והיא מפסיד אותך, אין חיי נחשבים אצלי כלום, מאחר שכבר עד בידי, אם אחזור להפסיד אותך ותומניים ממני, אין חיי נחשבים אצלי מום הכלל. על כן תכף שתתני צעקה, אחנוק אותך מיד. ויעבור עליי מה, אפילו אם ירבו אותי אחר כך בגלל זה, כי אין לי שווה בעיניי כלום, מה האמת? הוא היה עושה לה את זה אם הייתה צועקת. לא. זה פסיכולוגיה שכשחוטפים בן אדם, והוא הופך להיות בן ערובה. הבן ערובה הזה הוא ערובה לחיים של החוטפים. ברגע שהם נרצחו אותה, הרי מיד ירגו אותם. אבל הם צריכים שגיע את כל העולם. זה אותו דבר. והיא מאמינה לו. ותראה לנפשה מפנה, והנעבד קיסר הייתה יראה לצלוק מפני ימת הרוצח. זאת הייתה הטעות שלה. היא משתחררת ממנו כשהיא מפסיכה לפחד. וזה לימוד גדול בשבילנו. חלק גדול מהשליטה של הצד השלילי שלנו, זה בגלל שהוא מפחיד אותנו. פעם דיברנו על זה, תשימו לב טוב, כשנדרש מבן אדם לוותר על תאווה, אם הוא יסתכל פנימה, עד הסוף הוא יגלה פחד. אז מה, אז לא יהיה לי את זה? אז אף פעם לא יהיה לי את זה? אז עם מה אני אשאר? אז מה כן? מישהו אמר לי פעם, אז מה ינחם אותי? זה היה אחד מסכן שמשל בריאות שלו היה צריך לשמוע דיאטה. הוא היה כולל ומוכל. היה אחלן כפייתי. וואי, אז ככה אתה אומר, אז מה ינחם אותי? זה פחד. הפחד הזה הוא טיפשי. רבי נחמן אומר בספר, בשיחות הר"ן, פלא. הוא אומר שאנשים פוחדים מדברים שאין מה לפחד מהם, והם מבינים שאין מה לפחד מהם, והם עדיין פוחדים. הוא אומר, הוא מתאר את זה, הוא אומר, זה כאילו שיש בתוכם משהו שפוחד, זה לא הם. והעניין נגמר ככה, הוא לא אומר איך להיפטר מהפחד. כנראה שבתוך האמירה הזאת עצמה, יש כבר את המפתח איך להיפטר מהפחד. מה המפתח? בזה עצמו שאני יודע שאני בעצם לא פוחד. יש בתוכי, בתוך המוח שנכנס לזה טפיל, שהוא פוחד ממנו, שהוא פוחד מכל מיני דברים. רק הוא מציג את עצמו כבעל הבית. איך כתוב שם במשל של כבשת הרש, ויבוא הלך, ואחר כך הוא הופך להיות בעל הבית. ככה דרשו חזק. אז כך טבעו של הרע, הוא מגיע בהתחלה, הוא משתחל ככה, הוא מכניס כל מיני פרמטרים במוח, כל מיני הסתכלויות, איך להסתכל על העולם, ואחר כך הוא משדר שזה אני. לך תמצא, לך תצנזר אותו. אז זה פחד. ועם הפחד הוא שולט. והבן אדם צריך להיזהר, כי לפעמים אנחנו כל כך מזדהים עם המושא של החשק שלנו, אנחנו כל כך חושקים במשהו, שאנחנו הופכים להיות דבר אחד איתו. ואם הוא יילקח מאיתנו, אנחנו מרגישים כאילו שלקחו מאיתנו את החיים. אז איך לא נפחד? זה נקרא שנפלנו בתוך ידיו של הרוצח. הוא מזהיר אותנו, אם תיתן צעקה, למי צריך לצעוק במצב כזה? למי צריך לצעוק? ויזעקו אל השם בצר להם. ומה כתוב? ועליו ממצוקותיהם יושיעם. אבל אל תצעק, אסור לצעוק. אם אתה תצעק אז הוא ישמע בקולך ואתה תוכל להתגבר על התארה, אבל כל החיים שלך יהיו יבשים. אתה תהיה מת מעליך. אם לא לך את ה... את השמה, את ה... לא יודע מה, אז אתה פשוט, אתה לא תחיל. אז אוי ואבוי לנפשך, אל תצעק. אם תצעק, אני חונק אותך. למעשה, אם אתה צועק, אתה חונק את עצמך. זה הפחד הגדול. והיא פוחדת, והיא לא צועקת. אחר כך יצא משם אמה והוליך אותה בעיר. איך היא הייתה מלובשת? ברגע הראשון הוא שם עליה שק, את הבגדים שהוא הוריד מהמלאך הוא שם עליה, והיו הולכים והולכים, והוא כנראה עשה איזה טריק שלא יראו מי, כן? וככה הקדושה נמצאת בגלות של הקליפה ואנחנו לא מכירים. והיו הולכים והולכים ובאו למקום אחר והבין שגם שם מחפשים, והחביא עצמו עם מעוד במקווה, וכן יצא משם והלך והחביא עם מעוד במקום אחר, עד שהיה מחביא עצמו עם מה בכל השבעה המקומות שהחביא ברגר עם אמה כנזכר להם, שהם השבעה העדים הנעליים, השבעה מיני מים, שהם בור ומקווה ומעיין וכולו כנב. זאת אומרת, זה מין פרעון חוב כזה. הרי העדות שהיא מאורסת לאותו בחור, היו אלה העדים. עכשיו היא עוד שהיא דחתה את הבחור הזה, עכשיו היא עוברת באותה מקומות, היא נהנשת בהם. עד אשר בא אל הים וחיפש שם למצוא על כל פנים ספינה קטנה של ציידי דגים כדי לעבור עמה. הוא חיפש איזה משהו, אפילו שלא יהיה לפי כבודו, העיקר שהוא יזכה בחיות הנפלאה הזאת של הקדושה, משהו. הוא מצא ספינה ולקח את בת הכיסא, והוא לא היה צריך אותה כי היה סריס קנה. היה רוצה למוכרה לאיזה מלך, והיה מתיירא פן יתפסו אותה ממנו, והלך והלביש אותה בבגדי מטרס, בבגדי מלאך, ונבנת לזכר, ועבר עמו בים. עכשיו יש כאן סוגריים, לא בכל הדפוסים מופיעים הסוגריים, אבל זה סוגריים. מכאן ולהלאה נדבר על הבת קיסר בלשון זכר, כי בלשון זה סיפר הבן הזכרונו לברכה מחמת שהרוצח הלביש אותה כמו זכר. על זה צריך לדבר קצת, למה? אנחנו יודעים את האמת, אז מה אכפת לנו? בפשטות, סיפור צריך להביא לנו, צריך לתת לנו תבנית במוח, כדי לדעת איך להתמודד, איך להתמודד עם הדברים. התבנית צריכה להיות מתאימה לדרגה שלנו. אם אנחנו אנשים שרואים את התהליכים בחיצוניות, אז סיפור צריך להתאים לרמה שלנו. בחיצוניות הייתה נראית כמו זכר, צריך לספר עליה ככה. ככה נראה. הובא רוח שערה, ונסע הספינה אל ספר, ושבר את הספינה. הובאו אל אותו הספר, הספר כאן זה חוף, שהיה במדבר הנער שהיה שם הבחור הנער. מי הביא אותה לחתן האמיתי שלה? הרוצח. פלא נפלא. הוא לקח אותה, רוצה למכור אותה, הוא עשה את כל מה שיכול להיות, את כל השקרים שבעולם, היא הייתה תחת יד, הוא כמעט הרג אותה. אבל בפועל מה הוא עשה? הוא הביא אותה, כתוב, פרעו יקרים, ויסו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם, זה היה בפרשת שבוע שעבר. יש דרשת חז"ל, הוא פרעו הקריב, מה הוא הקריב? הוא הקריב את ליבן של ישראל לאביהן שבשמיים. כי כמה כתוב מיד אחרי זה, וראו את מצרים עושה אחריהם, ויצעקו בני ישראל אל השם. אם הוא לא היה מגיע, יכול להיות שהם היו מתעסקים עם שטויות. הוא גרם להם את התפילה הכי חזקה שהייתה להם. אז הוא מקריב, בלי לרצות, הוא מביא גאולה לעולם. זה מעניין, הקדוש ברוך הוא מוליך מהלכים כאלה שהם נראים לעינינו, שהם נראים שבר יגון והנחה, הדברים הכי גרועים שיכול להיות. וזה עצמו הפתח של של הכל. בבואם לשם, והגזלן היה בקיא בדרכים כדרכם, הוא היה שודד ים הגזלן הזה, וידע שכאן הוא מקום מדבר שאין מגיעים הספינות לכאן. על כן לא היה מתיירק על משום אדם, והיא ניחה והלכו. מה הם הלכו? הלכו, היינו הרוצח ובת הקיסר, זה לכאן וזה לכאן, לבקש להם אוכל. ונתרחק מן הגזלן, המלאך, היא הרי נראית כמו מלאך עכשיו, המלאך התרחק מהגזלן, והגזלן הלך בדרכו, וראה והנה עינה אצלו, הוא קורא לה, הוא מערבב את הלשונות, הוא קורא לה רגע אחת בלשון זכר, רגע אחת, הוא מעיר על זה, זה הערה. אבל הוא שמר, כשהוא כתב, הוא כתב בדיוק כמו שהרבי סיפר, פלא. הוא זכר, איפה הוא קרא ללשון זכר, איפה הוא קרא ללשון עקיבא? כנראה שהוא הבין. והגזלן הלך בדרכו וראה, והנה עינה אצלו, פתאום הוא מסתכל, הוא רואה היא עננה. והתחיל לצעוק אליה, הוא קרא לה. והיא השווה עצמה ולא השיבה לו. כי אמרה, מאחר שסופי יהיה שימכור אותי, למה לי להשיב לו? אם יחזור ויגיע אצלי, ישיב לו שלא שמעתי. בפרט כאן נופל האסימון, שאין רצונו להורגני, כי הוא צריך למכור אותי. הייתה חוסכת את הכל אם הייתה צועקת בהתחלה, אבל אז היא גם לא הייתה מגיעה לחתן שלו.
אבל זה רק עכשיו, מקודם
היה לו אפשרות להרוג אותה על המקום, אבל הוא לא היה עושה את זה, כי הוא רצה למכור אותה.
לא, מקודם הוא משכנע אותה, כן, כי הוא אומר לה, אני אמות, כאילו, כל הרגו אותו.
זה הסיטואציה יותר מפחידה, נכון, נכון. מצד שני, פה לא יארגו אותו, להפך, אם פה לא יארגו אותו, אז פה היא צריכה יותר לפחד ממנו, מצד אחד. שם היו הורגים אותו, יש לו יותר. אבל מצד שני, שם זה היה, הוא שם לה את הידיים על הצוואר, כמו שאומרים, אני אחנוק אותך. אפשר לדון, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל הרעיון שהוא לא רוצה באמת להרוג אותה כי הוא צריך למכור אותה, הרעיון הזה, אם היא הייתה חושבת עליו, יכול להיות שהיא גם אז לא הייתה פחות. על זה היא לא חושבת. עכשיו כתוב, היא ישבה עצמה. מה?
אולי יכול להיות שאם היא הייתה צועקת, ובזה מסתכנת אותו, כלומר, ברגע שהוא התפסס, הוא נידון למוות.
כן.
אז הוא היה מעדיף להרוג אותה
ולמות איתה בלעד.
לא, בתנאי שלא יתפס.
כן.
בגלל שלא
יתפס. כן, יכול להיות. יכול להיות, יש מכאן ולכאן. יכול להיות. הוא אולי היה מצליח למכור אותה, היה מצליח לשמור את החירות שלו. נכון, נכון, נכון. נכון, באמת נכון.
מה אתה אומר שהיא הפכה לזכר?
מה זה אומר? זה אומר שהיא התחילה להיות דומיננטית. היא התחילה, היא בסוף מצאה את ה... את הנייר שנאבד והביאה את זה לבחור שלה. הוא לא מצא את זה. למרות שמי שהלביש אותה זכר, היה קליפה גדולה. אבל הקדוש ברוך הוא הוליך אותה בדרך כזאת שהיא הפכה להיות פעילה. הוא זרק אותה לחוף בודד, הייתה צריכה לדאוג לעצמה. כלומר, לא הייתה בת הקיסר השמורה שיושבת שם, עם, שבכל מקום הולכים אחריה עם משמר. מה זה אומר בנמשל?
לא קשה לראות את זה.
כן, מה זה אומר בנמשל? זה אומר, יש... יש, 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 צריך איזון, מה?
היא חזרה למקום שלה,
של בת שלה. כן, היא חזרה למקום שלה, אבל היא לא הייתה בן שלה, אני אף פעם. יש איזון מאוד עדין בין ביטחון להשתדלות. כמובן, ופה כנראה שבאיזשהו מקום, בזה שהיא דחתה את הבחור הזה שהיה אצלה, היא הפרה את האיזון והיא הלכה יותר מדי לביטחון. היא לא תעשה כלום עד שהיא לא תראה את, ה... כאילו את האורגינל. עכשיו היא צריכה ללכת בדרך של ההשתדלות, בדרך הפוכה, ואז זה בגדי זכר ובגדי נקבה. ולא השיבה אותו והלכה לאללה. והוא הגזלן מחפש אנה ואנה ולא מצאה, והלך לאלן ולא מצאה, ומן הסתם אכלו חיות רעות. זהו, זה...
מן הסתם, כלומר לא מן הסתם.
אף אחד לא יודע, אבל כנראה שזה סופו. זאת אומרת, היא הלכה לאלן, והייתה מוצאת לה איזה אוכל, והלכה עד שהגיעה אל המקום שיושב שם הבחור ענק. הוא כבר מתגדלה בשערות, היא הלכה פרוע. וגם הייתה לבוש כמו זכר בבגדי מטרס כנל, ולא הכירו זה את זה. ותכף בבואה בא לו שמחה שבא עוד אדם ושאל אותו, מאין באת לכאן? השיבה, שימו לב לדיוק, כשהוא מדבר איתה אז זה לשון זכר, כשהיא עונה זה לשון נקבה. מאוד מובן. הייתי עם איזה סוחר בים, נשברה הספינה ואני נשארתי. שאלה אותו, מאין באת אתה לכאן? השיב לה גם כן על ידי איזה סוחר, וישבו שם שניהם. הוא כותב בסוגריים, אין הלשון מדוקדק, כי פעם היא נקראת בלשון זכר או פעם בלשון נקבה. עכשיו, הם יושבים שניהם, לא כתוב שהיא מכירה אותו. היא כנראה לא מכירה אותו, כי גם הוא כבר עבר הרבה זמן, ולא הייתה שם מספרה וכל זה, ולא היה שם בטח, מי יודע איך שהיה נראה, לבוש אורות של חיות, מי יודע מה. אלו מין רובינזון כזה. והיא גם איך שהייתה נראית, הם חיו כמו שני נוודים שנקלעה ספינתם לזה, והסתדרו איכשהו. זאת אומרת, עכשיו אנחנו מגיעים לשלב מאוד מעניין. הבן והבת נמצאים ביחד, זאת אומרת שהשכינה, שהפן הגלוי שלה זה כנסת ישראל, והגואל, המשיח, שהפן הנסתר שלו הוא מדרגה מאוד גבוהה, הנה ירום עבדי, ואיך כתוב שם, הנה השכיל עבדי וירום וניסה וגבה מאוד, מאוד אותיות אדם. אז רבותינו אמרו, המשיח יהיה יותר גבוה מאדם הראשון, איך שהיה לפני החטא. זאת אומרת, מדרגה מאוד גבוהה, מדרגה גבוהה ברוחניות, בהשגה. והוא נמצא ביחד עם היהודים, ביחד עם כנסת ישראל, עם גילוי שכינה, עם הכל, והכל נוסתר, ואף אחד לא יודע מה קורה. ובגלל שאף אחד לא יודע מה קורה והכל מוסתר, אז זה לא יוצא מהכוח אל הפועל. הם לא יכולים להתחתן. הם לא יכולים למלוך על העולם, זה התיקון. בסוף הסיפור הם הולכים על כל העולם. שום דבר לא יכול לקרות. מדוע? כי חסרה הידיעה הפשוטה, שהוא זה הוא והיא זה היא. כל אחד יודע מי הוא עצמו, והוא לא יודע מי עומד מולו. דבר מאוד מביך, דבר מאוד מביך. והקדוש ברוך הוא עכשיו מגלגל מהלך שלם שעוד מישהו יגיע ושיתחילו לדבר יותר, ותוך כדי דיבור שיתחבר לה מי הם האנשים שנמצאים שם, ואחר כך היא מוצאת את הדף. הסיפור שלם. אבל מה זה אומר לנו? זה אומר לנו דבר פשוט נורא, גם ברובד הכללי וגם ברובד הפרטי. אבל זה גם בפרט, שבן אדם יש לו כבר את גאולת נפשו והוא לא מזהה אותה, כי אנחנו, יש לנו בעיה בזיהוי. לא תמיד מה שאנחנו חושבים זה הדבר המדויק. אז אם אנחנו ממהרים להתייאש, אנחנו צריכים לזכור את הכלל הזה, שאנחנו מתייאשים לא בגלל שהדבר לא נמצא, אלא בגלל שעדיין לא זיהנו אותו. ואם נזכה, נזהה אותו, ונראה שהוא כל הזמן היה. השם יעזור לנו שבאמת יפתחו לנו עיניים.